אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית, יומן החוץ של כאן רשת ב'. השעה הבינלאומית 11 באוגוסט 2019 והיום בעולם.
Accused sex trafficker Jeffrey Epstein is dead.
תעלומת התאבדותו של אל ההון הפדופיל ג'פרי אפסטין, כיצד קרה שהאיש שרק לפני שבועיים ניסה לשים קץ לחייו, לא היה תחת מעקב הדוק במיוחד. נשים שאנס לכאורה בילדותן, היום נמצאות בתחושת החמצה.
There were so many people that were looking forward to seeing him put behind bars for the rest of his life.
היו רבים כל כך שציפו לראות אותו מאחורי סורג ובריח לשארית חייו. בתימן השתלטו הכוחות המקומיים והבדלניים שזוכים לתמיכת איחוד האמירויות על ארמון הנשיאות בעיר הנמל עדן שבדרום המדינה.
אלמובין נשמיה לשעב الجنوب.
אנחנו מקדישים את הניצחון הזה לאנשי הדרום, ניצחנו את הטרוריסטים, אנחנו מקדישים את הניצחון הזה לנשיא אל-זובדי. מאות עצורים בהפגנות האופוזיציה במוסקבה, בין העצורים גם ראשת האופוזיציה ליובוב סובול, שנעצרה זמן קצר לפני ההפגנה בביתה וצילמה את האירוע בטלפון הסלולרי.
которые сидят вот ломают дверь, смотри, сейчас ворвутся. Сейчас ворвутся. А я не боюсь, сдаваться не собираюсь. Прошу обеспечить мне моего адвоката и буду дальше продолжать вести свою политическую деятельность. На каком основании? На каком основании?
Им осу ככל יכולתם למנוע הופעות בהפגנה, אבל אני בטוחה שאנשים יגיעו לתמוך בי. אני לא פוחדת, אני לא מוותרת. אני מבקשת את עורך הדין שלי ודורשת להמשיך בפעילות פוליטית. הסרטון מסתיים בפריצה של כוחות חמושים לביתה. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, בחירות באיטליה ב-13 באוקטובר, הממשלה הפופוליסטית המשותפת ללגה ולחמשת הכוכבים קרסה, אלא שלהביא את חברי הפרלמנט מאמצע חופשת הקיץ להקדים את הבחירות, זה לא כל כך פשוט.
Siamo l'unico paese al mondo dove deputati e senatori, visto che agosto, non possono essere disturbati i poverini perché fanno vacanze. Deputati e senatori alzano il culo e vengono in Parlamento. Se serve anche settimana prossima.
אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה נבחרי הציבור לא פנויים להקדים את הבחירות בגלל חופש, אומר סגן ראש הממשלה מתאו סלוויני, שיזיזו את הישבן שלהם ויגיעו לרומא, אם אפשר אפילו בשבוע הבא. וגם... הצעירים עוזבים את סמבוצ'ה די סיציליה שבאי סיציליה, וראש העיר מכריז, צעירים יוכלו לקבל דירה באירו אחד בלבד.
Vogliamo che invece i giovani che vogliono aprire B&B, che vogliono aprire attività, quindi vengono a vivere da noi.
אנחנו רוצים צעירים שיפתחו מלונות ויתחילו לארגן מחדש את העיר, שהם יבואו ויחיו איתנו שוב, אומר ראש העיר קיאצ'יו. עד כאן הצעה חלומית, אלא שהעירה סובלת ממחסור במקומות עבודה, וכל אדם שמקבל דירה באירו, גם נאלץ להתחייב לשפץ אותה, שכן מדובר בדירות במצב תחזוקתי ירוד. השעה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון תלמי, המפיק הוא קובי זרח, הטכנאית היא אלן איידיונוב, כבר מתחילים. אנחנו פותחים מהתאבדותו של המיליארדר הפדופיל ג'פרי אפסטין. הרשויות חוקרות כיצד הצליח אפסטין להתאבד בכלא מבלי שהסוהרים במקום התערבו. בד בבד פורחות תיאוריות הקונספירציה בנוגע למה שבאמת קרה באותו תא. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
ומי שמפיץ את התיאוריות האלה הוא לא אחר מהנשיא טראמפ עצמו.
כן, לא רק הוא, התיאוריות האלה החלו לפרוח מרגע שנשמע דבר ההתאבדות, ויש לומר, אם לא שאי פעם יש הצדקה לתיאוריות קונספירציה, אבל אפשר להבין מאיפה הם באו, כי בסופו של דבר הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך יכול להיות שאסיר עצור כל כך מפורסם, שנמצא במתקן מעצר מסודר, ושכבר ניסה להתאבד בעבר ונמצא, או אמור להיות לפחות, תחת פיקוח מיוחד כדי לשמור שהוא לא יעשה זאת. שוב, איך בכל זאת הוא מצליח להתאבד מתחת לאפם של הסוהרים? זה מעורר מצד אחד שאלות לגיטימיות, כמו הקריאות, כולל של משרד המשפטים האמריקני, לחקור את העניין ולבדוק את ההתנהלות של מתקן הכליאה במנהטן. מצד שני, זה גם מעורר תיאוריות קונספירציה של אנשים שאומרים, איך יכול להיות, ודאי יש כאן משהו אחר, זאת לא סתם התאבדות. וזה תופס נפח אחר כאשר נשיא ארצות הברית, שהוא אגב הבוס של שר המשפטים שאמר שמדובר בהתאבדות, חוזר על ציוץ וכל עוקביו של קומיקאי שמרן בשם טרנס וויליאמס, שאומר, שם תמונה של ג'פרי אפסטין ואומר, הוא התאבד בשעה שהוא היה תחת מעקב צמוד 24/7, כן, בטח, הצחקתם אותי. האם זה במקרה של ג'פרי אפסטין היה מידע על ביל קלינטון, והוא רומז כאן בציוט הזה שמשפחת קלינטון היא שלא פחות ולא יותר הרגה את ג'פרי אפסטין בכלא. ושוב, התיאוריות האלה קיימות בשוליים, כמו תיאוריות אחרות שהן קושרות את ההתאבדות הזאת לכל דבר.
ובמקרה הזה התיאוריות האלה גם משתרשרות לכאן לישראל, בגלל ההקשר הישראלי ויחסים העסקיים והחברים בין המועמד לכנסת אהוד ברק לבין ג'פרי אפסטין.
כן, ובדיקה קלה בטוויטר, אתה רואה שזה מגיע גם לכל מיני תיאוריות שהמוסד, לא פחות או לא יותר, איכשהו חדר שם לתוך בית הכלא, והצליח להרוג את ג'פרי אפסטין. אבל שוב, תיאוריות קונספירציה זה דבר אחד, הם חיות בשולי החברה עם האנשים במרתפים שיושבים ומפיצים אותם. כאשר נשיא ארצות הברית, וזה אגב היה הציוט, וזו הייתה ההתבטאות היחידה שלו בנושא הזה, כאשר נשיא ארצות הברית מפיץ את זה, זה מקבל איזשהו משקל אחר או רושם אחר.
אז מה אנחנו יודעים על החקירה עצמה? כי אפשר להניח שיש בתאים כאלה מצלמות, יש דרך להבין מה התרחש שם, האם יש איזשהן אינדיקציות ראשוניות של מה בעצם קרה שם?
אז כרגע בעצם מנסים להבין כמה דברים. ברור שמה שקרה זה שהוא איכשהו הצליח לתלות את עצמו ומת כתוצאה מהתליה. מה שמנסים לברר זה קודם כל, האם הוא היה תחת מעקב של מצלמות 24/7, אנחנו לא קיבלנו תשובה חד משמעית לעניין הזה עדיין. ככל הנראה לא, הוא לא היה. הוא עבר אחרי ניסיון ההתאבדות הראשון שלו לאגף מבודד יותר, אבל משום מה, מה שנראה כרגע, זה שהפיקוח האדוק עליו הוסר לפני שהוא התאבד. מדוע עשו זאת השומרים? האם הם חשבו שהוא כבר לא מהווה סכנה לעצמו? האם חשבו היו עליהם איזה סיבות אחרות? אנחנו לא יודעים את העניין הזה. זאת שאלה שנבחנת, וגם נבחנת כל ההתנהלות של הסוהרים באופן כללי, עד כמה הם פיקחו עליו, האם הם קיימו את כל הבדיקות שצריך לקיים, האם הם הסתכלו עליו בתאו, כל הדברים האלה מנסים לברר כרגע.
מכאן לחזית האיראנית, שר החוץ מייק פומפאו מוסיף להתעמת עם המנהיג העליון של איראן, הפעם על שאלת מידת מחויבותם של איראנים לעניין הפלסטיני.
כן, פומפאו בעצם לקח על עצמו באחרונה איזשהו תפקיד, ואולי זה גם קצת בהשראה של טראמפ. הוא לא מניח להתבטאויות של האיראנים פשוט לשקוע, הוא טורח להשיב לכל טענה ולכל ציוץ של האיראנים, ואחרי שהמנהיג העליון חמינאי תקף את מה שזכה לכינוי עסקת המאה של ממשל טראמפ להסכם בין ישראל לפלסטינים, אז פומפאו הולך וחוזר ומשיב לחמינאי, אומר לו, קורא לדאגה שלו דאגה מזויפת לעם הפלסטיני, ושהוא אינו מסייע, האיראנים אינם מסייעים כספית לפלסטינים, אבל מעבירים מיליונים של דולרים לחמאס ולארגוני טרור, בניגוד לארצות הברית שדווקא כן סייעה לפלסטינים, העבירה להם 6.3 מיליארד דולר מאז נחתמו הסכמי אוסלו בשנת 1994. כך שכן, הוויכוח הזה בין ארצות הברית לאיראן מתנהל בהרבה מאוד חזיתות, חלקן צבאיות, חלקן דיפלומטיות, וחלקן גם בטוויטר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
שלום וברכה גם לך, אירן.
ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. אנחנו חוזרים לעסוק בפרשת התאבדותו של אלה הון, הפדופיל ג'פרי אפסטין, ותיאוריות הקונספירציה לא מפסיקות לזרום לרגע, גם מכיוונו של נשיא ארצות הברית. זה חסר תקדים, נכון?
אני חושב שיש בזה משהו חסר תקדים, אבל קודם כל תיאוריות הקונספירציה מעוגנות עמוק במורשת האמריקנית. היום הן מתפרצות בעוצמה הרבה יותר חריגה, אבל תיקח אפילו את המתקפה היפנית על פרל הרבור ב-7 בדצמבר 1941, אותו יום מר ונמהר, הן הצמיחו והולידו שפע של תיאוריות קונספירציה, שלפי ארצות הברית במרכאות הזמינה את המתקפה היפנית כדי להיכנס באמצעותה למלחמה באירופה נגד היטלר, וכמובן המגה קונספירציה סביב רצח הנשיא קנדי, שהביאה בעקבותיה לאין סוף תיאוריות ומוטציות של תיאוריות קונספירציה וקשר ומזימה. אצל טראמפ זה יותר דומיננטי ומביא את זה עד אבסורדום, משום בין היתר, משום העובדה, שטראמפ לא רואה את עצמו כמנהיג של מפלגה, אלא ראש תנועה, תנועת מחאה פופוליסטית, והאויב, המטרה, היעד, הוא אלמנט מאוד מרכזי, שיש כאן איזה כוחות אופל, שהוא קורא להם ה-deep state, כלומר, איזושהי ממשלת צללים אפלה, אסדונית, אולי זה וריאציה על הפרוטוקולים המתואבים של דקני ציון, שלמעשה מנתבת, מנווטת את הפוליטיקה והמדיניות האמריקנית מאחורי הקלעים באמצעות אליטות רבות עוצמה, כלכליות, פיננסיות, במודיעין, משרד החוץ, מחלקת המדינה, כך שזה מעוגן עמוק בתוככי התפיסה.
ואולי זה מעוגן במידה מסוימת גם באמת האמריקנית, במציאות שבה המרכז הפוליטי בוושינגטון לא קשוב לרחשי לב הציבור, לא קשוב לאנשים שנמצאים בחגורת החלודה, בבייבל בלט, בכל האזורים האלה שלא קרובים לצלחת.
זאת נקודה מצוינת, וזה סוד השפעתו וניצחונו האלקטורלי של טראמפ, השכבות של באמת נקרא לזה המעמד של צווארון הכחול, המעמד הבינוני הנמוך, הלבן, שנמצא באיזשהו מקום בנסיגה לאור כוחות ותהליכים שהוא לא מבין ולא שולט עליהם, גלובליזציה, חברה רב תרבותית, והוא נסחף ונגרר לשוליים החברתיים והכלכליים, וכאן יש לו פתאום איזה פנסיה, כלומר תרופת פלא שעונה לו, סוגרת את כל הקצוות. קונספירציה הגדולה במרכאות כפולות ומכופלות שלה, שהיא הרבה יותר מתקבלת על דעתו של האדם הממוצע מאשר כשל, מחדל. פתאום זה סוגר לך את כל הפינות, זה נותן את ההסבר האולטימטיבי. ולכן טראמפ, זה לא הקונספירציה הראשונה שלו, הוא לא היה מאבות תיאוריית הקונספירציה שלפיה, שלפיהן אובמה לא היה כלל אזרח אמריקאי, אלא סוכן שתול זר שהושתה לידי גורמים עוינים מבחוץ אל תוך החברה האמריקנית.
טוב, יהיו מי שיסכימו שירצו לחתום על הפרשנות הזאת עד עצם היום הזה, גם אחרי שאובמה כיהן 8 שנים.
אבל אובמה נאלץ בסופו של דבר, זאת אומרת, זה לא משהו שולי והזוי, כי אובמה עצמו נאלץ בסוף לשלוף את תעודת הלידה שלו בהוואי, וכדי להוכיח באופן פורמלי וסופי שהוא אמריקני כשר למהדרין. והיום בעניין של קלינטון, שזה כמובן הרע האולטימטיבי, משפחת קלינטון, אז יש עוד נדבך, כלומר ההתאבדות המסתורית, שאגב לא מסתורית בכלל, של אחד מעוזריו של קלינטון הנשיא, ווינס פוסטר, עוד ב-1993, שנסע איתו איזה ספיח של פרשת ווייט ווטר, אותה שעוריית נדלן שליוותה את הקלינטונים עוד מ...
כן, צריך להגיד שכמו שאתה אומר, ההתאבדות היא דווקא הגיונית, היא עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים האמריקנים שבהם אנשים, אני לא אגיד לוקחים אחריות, אבל לוקחים את חייהם בעקבות אירוע מהסוג הזה, מה שפחות הגיוני פה זה כל מעגל ההבטחה שהתנהל מסביב לאפסטין.
זהו, אז אפשר להסביר את זה בצורה הכי פשוטה, כנראה כשל באמת מערכתי, אבל אם טראמפ יכול לסזור פנימה ברמז, אינסינואציה או הסביבה הקרובה שלו, או בשיתוף שלו, להכניס פנימה א' את האויב האולטימטיבי קלינטון, אבל גם לא רק את קלינטון, גם את המושל לשעבר ריצ'רדסון, שהיה מושל ניו מקסיקו, כוכב עולה, היום כבר בן 71, או דמוקרט בכיר אחר, הסנאטור שמוכר לכולנו היטב, ג'ורג' מיטשל, כמי שהיו מעורבים ברשימה השחורה, שאולי זה רק קצה הקרחון של אותו ג'פרי אפסטין, הבאמת מתואב, הפדופיל, ואם אפשר לסגור אותם, הבעיה היא שבסופו של דבר, אפסטין לא הייתה לו חיבה רק לפוליטיקאים דמוקרטיים. אני חושב שהוא שמע, הרשת שלו הזמינה לאי השדים שלו, הכל בכל מכל, וקלינטון השם שלו שהוא בא. אז אם אפשר לעשות איזו הכללה גסה ולהתעלם מפוליטיקאים אחרים שהיו באותו מעגל באמת נורא, אז אפשר לגרוף מזה רווח פוליטי קל, וזה עולה בקנה אחד עם התפיסה של טראמפ לחפש תמיד את האשם, ואצלו הקונספירציה זה עצם הווייתו. Mm-hmm. הוא נשען על אותו תסכול של קהל הדת מעריצה והדת תומכיו, ולכן המציאות האובייקטיבית לא מעלה ולא מורידה, זה חלק מהפייק ניוז שהופך להיות הריאליטי, זה בעצם אולי סדרת הריאליטי הכי אכזרית מכולם.
פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
תודה לך.
כן, והסיפור הזה הוא דרמטי, דרמטי ממש, רק שבשלב הזה עוד קצת קשה להעריך עד כמה, הסיפור הוא כמובן נוגע לרוסיה, הערפל סביב פיצוץ מסתורי שהתרחש במתחם הניסויים הצבאי בצפון מערב רוסיה בשבוע שעבר. שלום לכתבנו במוסקבה יאיר נבות.
שלום אירן.
ואתמול מאשרים ברוסיה שבפיצוץ שהראה לפני יומיים במתחם הניסויים הזה היו מעורבים חומרים רדיואקטיביים, עדיין הרבה מאוד ערפל על מה שקרה שם. האם מדובר בצ'רנוביל 2 או שהתיאור הזה מוגזם?
סביר להניח שהתיאור הזה מוגזם, אבל מה שברור שהערפל עדיין קיים גם לאחר ההודעה שמפרסם תאגיד האטום הממלכתי של רוסיה אתמול, התאגיד שמו רוס אטום, והוא בעצם מפרסם הודעה שמאשרת שבאותו פיצוץ שהתרחש ביום חמישי שעבר במתחם של הניסויים הצבאיים במחוז ארחנגלסק, בצפון מערב המדינה, נהרגו חמישה מעובדיו. צריך לזכור זאת בנוסף לשני אנשי משרד ההגנה הרוסי שגם הם נהרגו. עכשיו ההודעה בעצם מאשרת שבאותו פיצוץ שהתרחש בעת ניסוי טילי במתקן שמיועד לכך בים הלבן, היו מעורבים גם חומרים רדיואקטיביים. בעצם מלשון ההודעה קובעת שהניסוי הכלל, שים לב, מקורות אנרגיה איזוטופיים של טילים המונעים בדלק נוזלי, אבל היא בעצם לא מפרטת מה בדיוק התפוצץ במהלך הניסוי הזה, והיא גם לא מציינת האם התאונה בעצם גרמה להתפשטות של חומרים רדיואקטיביים באזור אתר הניסויים. אז מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שזמן קצר לאחר הפיצוץ, רשויות העיר הסמוכה, סבר דווינסק, שממוקמת ממש לא רחוק מאתר הניסויים הזה בו הראה התאונה, הודיעו על נסיקה של רמות הקרינה הרדיואקטיבית פי 20 בזמן מיד הפיצוץ. אבל ההודעה הזאת בדרך פלא מוסרת במהירות מרשת האינטרנט זמן קצר לאחר מכן, והצבא הרוסי מבחינתו מפרסם החשה ובעצם אומר שלא היו דברים מעולם, טענת הרשויות לדבריו איננה נכונה ורמות הקרינה באזור נותרו נורמליות לחלוטין. אבל אנחנו כן שומעים אנשים שמתגוררים באזור וסמוך אליו שהם חשו בעלה אמיתית, קנו ערכות של יוד וממש חשבו שהתאונה חמורה הרבה יותר.
כשברקע כמובן יש את האיום הזכור מצ'רנוביל והסדרה שזכתה להרבה מאוד צפייה במערב, אני לא יודע, תכף תגיד לי עד כמה גם ברוסיה הנושא הזה נמצא לסדר היום.
כן, גם ברוסיה דיברו כמובן על הסדרה צ'רנוביל, אם כי אפילו ניסו להקטין את משמעותה ולטעון שלא כל מה שפורסם שם הוא לגמרי מדויק, אבל ברור שמתרחשת תאונה כזאת שבה מעורב ניסוי בסוג כלשהו של נשק שאולי כולל מרכיבים גרעיניים, אפילו אם מדובר למשל בטיל חדיש שאמונה באופן גרעיני, לא בכך טיל גרעיני, אלא אמונה בגרעין, הרי שכמובן שישנן חששות שאפשר להבין של התושבים והאזרחים. למרבה הצער, ניסיון העבר מלמד איראן, שבמקרים האלו, רב הנסתר על הגלוי, ויש כמובן אינטרס מצד הרשויות להרפל את המידע, גם מסיבות שמוגדרות סיבות ביטחוניות שלא רוצים בדיוק שידעו מה יתרחש.
השאלה באמת עד כמה אפשר להרפל את המידע, אנחנו מדברים פה על הים הלבן שנמצא, נניח הזירה היא בערך 450 קילומטר משטחה של פינלנד, ואנחנו גם זוכרים שכשהרה האירוע בצ'רנוביל, מהר מאוד אפשר היה לזהות כבר בשוודיה את חלקיקי הגרעין באוויר. כן. יכול להיות שנראה את זה גם עכשיו כאן?
תראה, כל שאלה של היקף, כמובן, האסון או היקף התאונה, או כמובן היקף החומר עצמו, אני לא מאמין שמדובר בהיקף שהוא קרוב כמובן למה שהתרחש בצ'רנוביל, משום שכמובן היקף גדול הרבה יותר. אבל צריך לומר, העובדה שאין שקיפות, כמובן גם היא מקשה על הגורמים המקומיים, על הרשויות, וגם כמובן על האזרחים להיות ערוכים כראוי, וכאן מדובר במתחם ניסויים צבאי, מה שכמובן מוסיף גם סוגיות נוספות שמסבכות כמובן את המצב.
כמה מילים אולי על ההפגנות שהתחדשו אתמול, ועל מעצר ראשת האופוזיציה, סובול, הסיפור הזה לא נגמר וההפגנות נמשכות.
כן, הסיפור ממש לא נגמר, זהו סוף שבוע רביעי ערן של הפגנות. ההפגנה אתמול התקיימה בשדרות סחרובה בצפון העיר, זוהי הפגנה שבניגוד לפעם הקודמת הייתה הפגנה שהתקיימה ברישיון, והשתתפו בה בין 50 ל-60 אלף איש, מספר גבוה הרבה יותר ממה שציפו, והאופוזיציה כמובן יכולה לראות במספר הזה הישג לא קטן. כמובן צריך לזכור, בעיקר בגלל שרוב ראשי האופוזיציה, כמו שציינת, ליבור סובול ואיליה ישין ואלכסיי נבלני, כולם עצורים בתקופות מאסר שבין 10 ימים לחודש, ולא השתתפו. וההפגנה הזאת אומנם התנהלה בשקט, אבל מיד לאחריה החלו מעצרים גם במוסקבה וגם בעוד 4 ערים אחרות ברחבי רוסיה, שם החלו להתקיים הפגנות תמיכה של גורמי אופוזיציה באותם מוחים במוסקבה, ובסך הכל נעצרו אמש, על פי מידע שאסף ארגון OVD Info, כ-352 מפגינים, מהם 256 איש במוסקבה, ו-79 בסן פטרבורג, ו-13 ברוסטוב הלדון. צריך לזכור, הבחירות המקומיות התקיימו ב-8 בספטמבר, ועושה רושם שהאופוזיציה לא מתכוונת לוותר, ומצליחה להוציא עוד ועוד אנשים לרחובות. צריך לראות אם היא תצליח לעשות זאת ולשמר את המחאה הזאת, או אפילו להגדילה עד קיום מועד הבחירות, אבל ברור שמתרחש פה משהו שבהחלט שווה וצריך להמשיך ולעקוב אחריו.
יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, תודה.
תודה.
אנחנו שווים לעסוק בפיצוץ המסתורי ברוסיה, ואומרים שלום לטל ענבר.
שלום ערן.
מומחה לתחום הטילים. אז בוא תנסה לעשות לנו טיפה סדר, כי המידע שמגיע משם הוא מעורפל. מה אתה מצליח לקרוא אולי בערוצים יותר מקצועיים שלך?
תראה, הדיווחים שיוצאים משם, למרות החלקיות והכיתאון של הדיווחים, האמינות שלפעמים מפוקפקת, מצביעים ככל הנראה על תקלה עד כדי פיצוץ בטיל שיוט, שהוא בעצם משהו שטס בתוך האטמוספירה. טיל שיוט שמונע באמצעים ייחודיים בעולם היום, כפי שנחשף לפני כשנה על ידי פוטין, טיל שיוט גרעיני, לא מבחינת החימוש, זה מן הסתם יחומש עקרונית גם בחימוש כזה, אם ירצו בכך, אלא בשיטת ההנאה, כלומר איזשהו מתקן שמייצר חום רב באמצעות חומרים גרעיניים, לא קור גרעיני, מעין סוללה גרעינית, ושילוב של דלק נוזלי של טילים שאנחנו מכירים.
או במילים אחרות, ההשוואה בין נסון בקור גרעיני לפיצוץ של טיל גרעיני, זה שני עולמות נפרדים לגמרי.
עולמות נפרדים לגמרי, כדאי לזכור שאנחנו מדברים פה על כמויות אחרות לחלוטין של חומרים בקיעים, וגם סוג אחר לגמרי של חומרים. בני האדם משתמשים במין גנרטורים גרעיניים מהסוג הזה כבר למעלה מיובל שנים, גם האסטרונאוטים של אפולו השתמשו בזה על הירח, גם חלליות כאלה ואחרות שנמצאות במרחבי מערכת השמש, ואפילו רובוט שמשוטט על פני מאדים ושגרה אותו נאסה, מצויד בגנרטור גרעיני כזה, שהוא בסך הכל הוא אמצעי מאוד מאוד בטוח ומוכר.
אז בוא נדבר באמת על האפשרות שחפץ כזה מתפוצץ והתחולה הגרעינית שלו מתפזרת לכל עבר. על איזה רדיוס אנחנו מדברים של פגיעה ועד כמה זה מסוכן?
אז קודם כל, רדיוס הזיהום הרדיו-אקטיבי תלוי כמובן בטיב הפיצוץ שמתרחש שם. במקרה הזה אנחנו מדברים על קילוגרמים בודדים של חומרים רדיו-אקטיביים, אגב מאוד רדיו-אקטיביים, לרוב זה פלוטוניום, ייתכן גם שימוש בחומר אחר שנקרא אמריציום, אבל ההשפעה של החומרים האלה היא עקרונית נקודתית, אפילו במגע ישיר עם חומר כזה, ברוב, לא שזה מומלט, כן, אבל ברוב המקרים לא ייגרם איזשהו נזק, הנזק הוא בעיקר כמובן שאיפה של אבק רדיו-אקטיבי מהסוג הזה, וצריך יהיה לנקות שטחים ניכרים. בעבר ראינו לוויין רוסי או סובייטי שנפל בקנדה והתפזר מתוכו חומר גרעיני, לא גרם לאיזושהי סכנה יותר מדי, בעיקר תבהלה, אבל ניקו שטחים מאוד מאוד גדולים וחיפשו את החומרים האלה כדי לסלק אותם.
והעובדה שאירוע כזה מתרחש סמוך לים, על חופי הים הלבן, יש לזה איזושהי השפעה על זיהום הימים למשל, הסכנה שנשקפת שם לדגה?
תראה, אני חושב שמדובר בבסיס עוד מתקופת ברית המועצות, והוא כל כך, הים שם כל כך מזוהם גם ככה, שהזיהום הזה לא משהו שיהיה יותר מדי משמעותי. מן הסתם, ברור שהם מקורות קרינתיים, שמושלחים לים זה לא דבר רצוי, אבל עדיין צריך לזכור, מדובר בהיקף יחסית מצומצם מאוד, ובוודאי ובוודאי לא מדובר במשהו שאפילו מתחיל להזכיר את צ'רנוביל, לא את המציאות, בטח לא את הסדרה.
טוב, אז הרגעת אותנו קצת, בוא נדבר על מדינה קצת פחות מרגיעה, והיא קוריאה הצפונית, ושוב אנחנו רואים תמונות של המנהיג קים ג'ונג און, צופה בשיגור של שני טילים לטווח קצר, כבר איבדתי את הספירה, זו הפעם החמישית בשבועיים האחרונים שזה קורה, נכון?
כן, תשמע, האמת היא שגם לי קשה לספור, אבל מה שמעניין כאן זה שמדובר בשיגור של טילים מסוג חדש לחלוטין, לא ראינו אותם עד הבוקר מעולם. עוד טילים עם הודף מוצק, ניידים, על גבי איזשהו כלי שהוא משוריין עם זחלים, שקצת מזכיר כלים אחרים במקומות נוספים
זה
בעולם.
זה רק ניסיון לייצר משהו שאסתטית נראה אחרת כדי לשכנע את המערב שהצפון קוריאנים ממשיכים להתפתח, או שבאמת מדובר בטילים אחרים?
אני חושב שמי שרוצה להשתכנע פשוט צריך להסתכל על מה שקורה שם. מדובר בטילים חדשים לחלוטין, נראים על פניו, בנויים מאוד מאוד יפה. אני רוצה להזכיר שמדובר גם באירועי הצלחה בשיגור טילים בקוריאה הצפונית שהם חסרי תקדים. מהדגם הקודם זה שראינו רק לפני ימים אחדים עוד פעם שיגור שלו, אנחנו רק השנה ראינו 8 שיגורים ו8 הצלחות. עכשיו טיל חדש לגמרי, 2 שיגורים, 2 הצלחות, אלה נתונים שהיו מרשימים כל מדינה, שלא לדבר על קוריאה הצפונית, אבל גם במערב היו שמחים מאוד לקצב הצלחה מהסוג הזה.
שצריך להגיד שאת הנשיא טראמפ זה לא מרשים, אז אולי אנחנו צריכים להיות רגועים.
תראה, באופן כללי אפשר להמליץ להיות רגוע, להיות עצבני זה פחות נעים ופחות יעיל, אבל כן, תראה, העובדה שטראמפ לא מתייחס לטילים האלה כאל משהו שצריך בכלל להגיב עליו יותר מדי, ושהוא כאילו מרשה, או כאילו שמישהו שואל אותו, כן? אבל כאילו שהדבר הזה הוא לגיטימי, היא כמובן משחקת לטובתו של קים. אני רק רוצה להזכיר שאני מניח שההיגיון של טראמפ הוא מה שלא מאיים ישירות על ארצות הברית גופה, פחות מעניין אותו, אבל הטילים הללו הם בדיוק סוג הטילים שהיה חסר בארסנל של קוריאה הצפונית כדי לטפל, לנטרל, לשבש ולהפריע למערכות הגנה אווירית אמריקאיות שפורסות בקוריאה הדרומית למשל.
אתה יודע, אחד הדברים המדהימים בשיגורים החוזרים ונשנים הללו הם שכולנו יודעים שהדבר הזה עולה כסף, הרבה הרבה מאוד כסף, וקוריאה הצפונית, גם את זה כולנו יודעים, נמצאת במצב קשה, רבים מהאזרחים שלה רעבים ממש, ואנחנו מדברים על שנת בצורת שעברה על קוריאה הצפונית. מאיפה כל הכסף?
עוד שאלה טובה, אם הייתי יודע, אולי הייתי עושה משהו בעניין, אבל יש דיווחים לא מעטים על כך שקוריאה הצפונית עוסקת בגניבת מטבעות קריפטוגרפיים בכל מיני מקומות בעולם. היא משתלטת על מערכות מחשוב של בנקים פיזיים אמיתיים, כן, בעולם הממשי, ותמורת כופר משחררת מידע מוצפן. אנחנו מכירים את העבדות שקוריאה הצפונית בעצם משגרת פועלים לכל מיני מקומות בעולם לעבודות שונות, וכמובן הכסף לא בדיוק מגיע אליהם ולמשפחותיהם. בעבר היו גם דיווחים על זיופי כספים וסחר בתרופות מזויפות ודברים נחמדים מהסוג הזה. אני לא יודע כמה זה נשאר היום ההיבט של הזיופים, אבל הנושא הקריפטוגרפי הוא חזק מאוד. מעבר לזה, קוריאה הצפונית יושבת על מרבצים מהגדולים בעולם של יסודות נדירים שכולנו זקוקים להם בכמויות זהירות בשביל יישומים שונים, בין אם מגנטים חזקים לתעשיית הרפואה והדיאגנוסטיקה, תעשיית המחשבים, הסלולר, הרכב, סוללות וכו'. יש להניח שהיא מוצאת את הערוץ למכור את המתכות האלה ואת היסודות האחרים דרך מדינה שנמצאת מצפון לה, כן? אז היא מתפרנסת, חוץ מזה, כן, סין, ודאי, וחוץ מזה שאם אנחנו מדברים על מצבו היום ונורא באמת של העם, למעט שכבת דקיקה שמקורבת לשלטון, זה נובע כמובן מסדר העדיפויות הלקוי של המדינה הזאת. זאת אומרת, היא חושבת, או המנהיג חושב, זה היינו אך בהקשר של קוריאה הצפונית, המנהיג חושב שראוי ורצוי להקדיש למטרות של ביטחון, של טילים, של חימוש גרעיני וכיוצא בזה, ולכן אין כסף לאוכל ולחשמל, זה מאוד פשוט.
עכשיו, הזכרנו את הנשיא טראמפ ואת ההתייחסות שלו, או אולי חוסר התייחסות שלו לשיגורים האלה, אבל קוריאה הצפונית יש גם שכנות, יש יפן ויש קוריאה הדרומית, וגם משם אנחנו לא רואים איזו תגובה מאוד מאוד בוטה או נחרצת לשרשרת השיגורים הללו.
תראה, לפחות אנחנו לא רואים כבר את התגובה הפבלובית של יפן, של הוצאת טילי פטריות החוצה, וכאילו שזה יכול היה לסייע בעירותים כאלה ואחרים, זה דבר שהיינו רואים אותו מזה שנים. קוריאה הדרומית ממשיכה שם בעצם הקו הפייסני של הממשלה הנוכחית די נמשך, וקוריאה הדרומית אגב מבינה ככל הנראה שטראמפ די ויתר על הניסיון להתערב ולשלוט בדברים שעושה קוריאה הצפונית באזור הזה, ולכן שוב, מה הם יכולים לעשות? אבל צריך לזכור שקוריאה הדרומית מצוידת במערכות התקפיות משל עצמה, מסוגים שונים. בהקשר הזה אני רוצה עוד להעיר דבר אחד, שלא ראינו בקוריאה הצפונית עדיין טילי שיוט. כן ראינו שהיא מפתחת מערכות שנראות כמעט כמו תק מושלם של מערכות שאנחנו רואים בדרום.
למה זה חשוב? מה טילי שיוט יכולים לתת לה?
טילי שיוט יכולים לתת לה אפשרויות תקיפה מכיוונים אחרים, במתארים שונים שלחלקם אין כרגע מענה טוב או מענה הולם של קוריאה הדרומית. אני מניח שזה יהיה אחד הכיוונים העתידיים וכנראה לא בעתיד המאוד רחוק.
טל אינבר, מומחה לטילים, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו לאיטליה עכשיו, שם התפרקה הממשלה הפופוליסטית. מתאו סלוויני ממפלגת הלגה הימנית הקיצונית רוצה לממש את הפופולריות שלו ולהנהיג את המדינה. הפרלמנט אמור להתפזר בקרוב, על הרושם הוא שנשיא המדינה סרג'יו מטרלה ינסה להקים ממשלה חלופית. על התוהו ובוהו בפוליטיקה האיטלקית, דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
הממשלה הפופוליסטית באיטליה סיימה את דרכה. היא נוסדה לפני שנה וחודשיים כאשר שתי מפלגות פופוליסטיות, הלגה הימנית קיצונית וחמשת הכוכבים, אנטי ממסדית, התאחדו והודיעו לציבור כי בדעתן לשנות את איטליה ולאושש אותה כלכלית וחברתית. הניסויים בין שתי המפלגות הפופוליסטיות בעלות הערכים והשקפת עולם שונים היו רצופים במריבות ולא הניבו פרי. מנהיג הלגה מתאו סלוויני, שסגר את הנמלים והקטין את ההגירה האפריקנית לאיטליה ב-90%, הפך לגיבור. הציבור האיטלקי, שמאז ומעולם חיפש מנהיג חזק וקריזמטי, התאהב בסלוויני, ומפלגתו עלתה בסקרים מ-17% לכ-40%.
Non sono nato per scaldare le poltrone. Chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi
pieno. לא נולדתי כדי לחמם את הכיסא. אני מבקש מהאיטלקים לתת לי את קולם כדי שאוכל לנהל את איטליה. סלוויני הימני קיצוני שינה את המפה הפוליטית באיטליה. הוא ריסק את שותפתו לממשלה חמשת הכוכבים שירדה מ-32% ל-17%, גרם לקרע במפלגה של ברלוסקוני שעומדת להתפרק והפך לבלתי רלוונטית את מפלגת השמאל הדמוקרטית. חלק מהציבור חושש מעלייתו של סלוויני לשלטון. האפיפיור פרנציסקוס אמר, אנו מאזינים לנאומים לאומניים, כמו בימיו של היטלר, הם הביאו להרס ולבידוד. המנהיג הרוחני של מפלגת חמשת הכוכבים, הקומיקאי בפה גרילו, קרא היום לציבור לצאת מאדישותו ולמנוע מהברברים של הלגה לכבוש את המדינה. הממשלה עדיין לא נפלה. הפרלמנט צריך להתכנס כדי להצביע על אי אמון בראש הממשלה. הערכה היא שחברי הפרלמנט יתכנסו בעוד כשבוע. סלוויני רוצה בחירות בהקדם, אבל המפלגות ונשיא המדינה סרג'ו מטרלה מחפשים פתרונות יצירתיים כדי למנוע מסלוויני לכבוש את איטליה. כאן יוסי בר, רומא.
אנחנו לבריטניה, וכמובן שהבריקסיט מעסיק מאוד את ראש הממשלה החדש בוריס ג'ונסון, אבל לא רק, הוא מתפנה עכשיו לטפל בעוד שורה של נושאים שגם הם חשובים לחיי היומיום של הבריטים. אחד מהם, פשעי הדקירה בבריטניה. בוריס ג'ונסון, שמתכונן עכשיו לבחירות בזק, הודיע על הרחבת סמכויות המשטרה, והסמכויות הללו יאפשרו להם לעכב ולערוך חיפוש גופני על אזרחים, והוא מתכוון להקים 10,000 תאי כליה בעלות של 2 מיליארד לירות סטרלינג וחצי. שלום לעידו סואן, כתבנו בלונדון.
שלום ערן.
אז מה מטרת הצעד הזה?
מאז נכנס לתפקיד בוריס ג'ונסון לפני חודש, הוא הכריז על כוונתו גם לגייס כ-20,000 שוטרים נוספים בשלוש שנים הקרובות, באמת במטרה להראות שמלחמה בפשיעה נמצאת בעדיפות עליונה של ממשלתו. מה כוללת הרחבת הסמכויות עליה הוא יכריז מחר באופן רשמי בפגישה עם מפקדי משטרה ובתי סוהר? אז אם עד כה צריך היה אישור של שוטר בכיר לערוך חיפוש גופני על אזרח במטרה למנוע פשע שידוע כי הוא עומד להתרחש, ועתה תרוחה בסמכות הזו גם לפקח, והעילה לחיפוש תופחת לפשע שעשוי להתרחש גם אם לא ידוע מראש להתרחש בוודאות, כלומר שקיים חשד סביר. מדובר בפיילוט שמשרד הפנים הכריז עליו כבר במרץ, ויורחב עכשיו ל-8,000 שוטרים נוספים. ג'ונסון טוען בתורו בסנדיי טיימס כי הוריהם של הקורבנות התמחו לדעתו ביוזמה, על אף שהוא צפק כי קרימינולוגים מהשמאל התנגדו לה, ואכן אנשים מהתחום כבר מבקרים אותו על הצעד הזה, שמתעלם לטענתם מהראיות. אותם מומחים גם בירחו על החלטת שר המשפטים של מיי, דיוויד גאוקה, לבטל עונשי מאסר קצרים של עד חצי שנה לטובת תוכניות שיקום קהילתיות שונות, החלטה שג'ונסון למעשה עומד לבטל. בנוגע להגדלת מספר תאי הכליאה, ג'ונסון טוען שזה נועד לוודא שאנסים ופושעים אלימים אחרים יקבלו את העונש המגיע להם, על מנת שלא ייווצר מצב שבו ישחררו מוקדם ויחזרו לבצע פשעים נוספים. וההודעה הזו מצטרפת להודעותיו של ג'ונסון מהשבועות האחרונים על הגדלת תקציב של שירות הבריאות הציבורי, ה-NHS. צריך להזכיר ערן שמאז שעלו השמרנים לשלטון ב-2010, מספר השוטרים שקוצץ היה קצת מעל ל-21,000, קיצוץ של 15%, עליו חתום בין השאר ג'ונסון עצמו, כשהצביע פעם אחר פעם בעד הקיצוצים. רק לפני מספר ימים הותקף שוטר במזרח לונדון במצ'טה, אחר נדרס בברמינגהם על ידי גנב רכב. פשעי דקירה עלו בשנה האחרונה ב-8% ברחבי אנגליה וויילס, ולפי נתונים שפורסמו בינואר חלה עלייה של 19% בפשעי אלימות עד לספטמבר 2018. באמת החוק של Stop and Search, נקרא Section 60, מעורר מחלוקת מאז הוא נכנס לתוקף ב-94, הגיע לשיא השימוש ב-2008-2009, אז נערכו 1.5 מיליון חיפושים שכאלו, מאז השימוש בו ירד בכשני שליש, ועדיין ערן, לפי נתון מהשנים של 2017-2018, הסיכוי שהחוק ייושם על אדם שחור גבוה פי 9.5 מאשר על אדם לבן, נתונים שונים של מכללת השיטור בין השאר מראים שיישומו של החוק לא מפחית את שיעור הדקירות והאלימות ואינו מהווה גורם הרתעה, זאת בניגוד לדבריה של פריטי פטל, שרת הפנים, שטוענת שהחוק דווקא כן עובד. הלייבור מצידו טוען שהממשלה מנסה לעשות שרירים במקום לטפל בבעיות העומק בחברה שמובילות לפשיעה. בואו נשמע פעיל חברתי בשיחה שניהל עם מפקח משטרה אזורי וכתבת ה-BBC לאחר שהוא בעצמו נעצר בעבר במסגרת החוק הזה, רק כי ברך את אחיו לשלום באגרוף קפוץ.
I am not against stop and search. I am against when stop and search is misused against citizens like myself based on how I look. But it's different when you're being approached like you are a criminal, when you know you're not, and somebody's grabbing you, and then all of a sudden there's a cuff on you, and you're aggressively having your pocket ripped open, and it's embarrassing. And like I said, it leaves a negative stigma attached even to myself and my business.
אני לא נגד סטופ אנד סרצ', אך מתנגד לשימוש לרעה שעושים בו נגד אזרחים כמוני, בהתבסס על המראה שלי. יש הבדל בכך שניגשים אליך מראש כאל פושע, שאתה יודע שאתה לא. תופסים אותך בפתאומיות, עוסקים אותך, קוראים לך את הכיסים באגרסיביות, וזה מביך. זה מייצר סטיגמה שלילית עליי ועל מעשיי, הוא אומר. יושב ראש הפדרציה המשפטית באנגליה, בווילס, ניסה להרגע את המודאגים ואמר כי השוטרים יבצעו את עבודתם באופן מקצועי ושרבים מהם יעשו זאת עם מצלמה לגופם. איכשהו איראן נראה שמציאות לחוד ומילים לחוד, והחוק הזה ימשיך לעורר מחלוקת גם בחודשים הקרובים.
עידו סואן, בלונדון, תודה.
תודה, איראן.
אנחנו למהומות בהונג קונג שנמשכות כבר 10 שבועות. אנחנו יכולים לדווח היום על עוד חסימות כבישים. שלום לישראל פישר, שליח הארץ להונג קונג.
שלום, שלום.
איפה אתה נמצא כרגע?
עכשיו אני במחוז צין שאי צו, שבו גם נערכות מהומות. מקודם יותר היום היו מהומות בסדרות טנסי שיצאו מויקטוריה פארק, בעצם הפגנות. ונוצר פה איזשהו מצב של שגרה לפי מה שאני ראיתי פה בימים האחרונים. יש עצרת גדולה, הפגנה, נוצר אזור חיץ בין המפגינים לכוחות המשטרה, ואז לפתע קבוצה של כמה מאות או כמה אלפי מפגינים עוברים לאזור אחר בעיר, ושם הם מתחילים את המהומות כשהמשטרה בעצם לא מוכנה. זה מה שקרה אתמול באחד האזורים התיירותיים ביותר בעיר, בקואלון, ששם בעצם האירוע יצא משליטה והמשטרה נאמצה לפזר את ההפגנה בגז מדמיע, אחד מרימוני גז המדמיע אחד ממש לידי, וזה היה אחרי שבעצם עשרות אלפי מפגינים צבעו על כוחות המשטרה ואילצו אותם לסגת. כוחות המשטרה נסגו אל תחנת המשטרה המקומית, ומתוך תחנת המשטרה הם התחילו לראות את רימוני גז המדמיע אל המפגינים. היו מעצרים אתמול, כמה מעצרים, ובעצם כל האלימות, המפגינים טוענים שזו אלימות משטרתית, אני ראיתי הרבה מאוד איפוק משטרתי, אני חייב להגיד, והם ציבו 5 דרישות בעצם, שאם הן לא ימולו עד הסוף, הם לא מתכוונים לשתוק. הדרישה הראשונה זה לבטל לחלוטין את חוק ההסדרה. חוק ההסדרה שעורר את המהומות האלה ביוני, קובע למעשה שכל מי שחשוד בפלילים יכול להיות מוסגר לסין. החשש הגדול של המפגינים הוא שהחוק הזה בעצם מסמל את ההשתלטות המלאה של סין, בניגוד להסכם בין סין לבריטניה ב-1997, שקבע שיש 50 שנה שבהן...
כן, והרעשים ישראל שאתה שומע ברקע כרגע, אלה הקולות שמגיעים אלינו ממש עכשיו בשידור ישיר מהונג קונג. אנחנו רואים הרבה מאוד כוחות חמושים מחוץ לתחנת הרכבת, הרבה מאוד דריכות שם. כרגע אין אלימות, אבל בהחלט כוחות המשטרה ממוגנים היטב עם מסכות, וזה אומר שאולי הולכים לאיזושהי התגוששות עם המפגינים.
לא רק כוחות המשטרה ממוגנים היטב עם מסכות, גם העיתונאים וגם המפגינים ממוגנים היטב עם מסכות. אני עמדתי אתמול באירוע, היה לי כיסוי על הפה כמו של מנתחים, חשבתי שזה יספיק, ניגש אליי לפתע המפגין, אומר לי כך, נתן לי מסכת גז אמיתית עם מסננים, לא יודע כמה היא עולה, בטח כמה עשרות דולרים, פשוט נתן לי אותם על כף כדי שתוכל להיכנס. המסכה הזו בסופו של דבר אותי שהיא תצילה, כי ברגע שנחת רימוז גז מדמיע ממש לידי, ראיתי את זה שעמד לידי שנזקק לטיפול רפואי, ואני פשוט התרחקתי משם, טיפה שרף לי בעיניים, אבל היה בסדר גמור. ובעצם המתיחות הזו זה יכול בתוך שניות להתפך. זה מדהים לראות את זה, חייבים להגיד גם שהארגון של המפגינים הוא מאוד מרשים, הם בעצם, יש להם הנהגה, אף אחד לא יודע מי ההנהגה, בכל הפגנה ככל הנראה מדובר בקבוצה אחרת של צעירים שלוקחים לעצמם את העניינים לידיים, ופשוט מחליטים לאן הכוח יזרום. אז אם היום היינו בוויקטוריה פארק, משם יצאנו, הגענו למצב, עשרות אלפי, אולי מאות אלפי, יותר מ-100 אלף איש, צעדו שם, תמונות מרשימות, צעדה בסך הכל שקטה, אין ונדליזם, אין אלימות.
כן, וסין, צריך להגיד, בינתיים עומדת מהצד ומאיימת אולי לפעול, אולי לא, אנחנו עדיין לא יודעים. לצערנו הקו ככה קצת משתבש איתך, ישראל פישר, שליח הארץ בהונג קונג, אבל תודה רבה על הדיווח הזה.
תודה רבה, להתראות.
אנחנו מכאן לסערה טרופית שממשיכה מזרחה לתוך שטח סין. בשעות האחרונות היא עברה בשנחאי בלי לגרום שם נזק רב, אבל מוקדם יותר היא גרמה לעשרות הרוגים ונעדרים. לפחות 28 בני אדם נספו שם בשיטפונות ומפולות בוץ. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטלי קנבסקי.
שלום ערן, אכן הסערה החזקה ביותר בחלק המערבי של האוקיינוס השקט, כפי שמכנים אותה רשויות סין, היא החלה את דרכה אתמול בבוקר באזור ונלינג שבין טייוואן לבין שנגחאי, והביאה עם השיטפונות רוחות חזקות מפולות אדמה. העיר ונג'ו ספגה נזק רב ביותר, ומרבית ההרוגים כפי שציינת היו שם בגלל מפולת אדמה ענקית. מספר הנספים עוד עלול לעלות, כפי שאומרים כוחות ההצלה שם שעובדים במקום. אנשים רבים עלולים להיות קבורים תחת הריסות הבניינים. במחוז ז'יז'יאנג ניזוקו יותר מ-34 אלף בתים כבר לשעה הזאת. לפי הרשויות, התוואי שבו עובר את הסערה, בתוואי הזה חיים כ-5 מיליון אנשים, מעל מיליון כבר פונו למקומות בטוחים יותר. היום ממשיכה הסערה את תנועתה בחופה המזרחי של סין, היא כבר גרמה נזקים שמוערכים בכ-2 מיליארד דולרים, כך מדווחים כלי התקשורת בסין. הם מראים היום את הצילומים, למשל מעיר ליהי, שרחובותיה הוצפו כליל, צוותי הצלה צפים שם בספינות כדי לסייע לתושבים. אחרי שעברה בקרבת שנגחאי, כפי שאמרת, היא לא גרמה נזק רב, אבל בכל זאת פונו שם כ-250 אלף תושבים. כן. צפויה הסערה להגיע היום למחוז שנדונג. מעל 3,000 טיסות בוטלו בימים האחרונה בשנגחאי, גם בבייג'ין ובערים נוספות בסין.
כן,
איראן.
זה הכל במספרים גדולים שם בסין. נטליה קנבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה.
תודה.
אנחנו לטנזניה, לפחות 60 בני אדם נהרגו ו-70 נפצעו במזרח המדינה, כשמחלית נפט שהתהפכה והתפוצצה בשולי הכביש. משטרת טנזניה חוקרת עכשיו את נסיבות האירוע, דיווחה של עורכת אפריקה ריינה בסיסט.
הרשויות בטנזניה עדיין מנסות להבין מה בדיוק קרה אתמול בכביש הבין-עירוני שליד העיר מורוגורו, כ-200 קילומטרים ממערב לעיר הנמל דר אל סלאם. מדובר בכביש עמוס מאוד, הרבה מסעיות וכלי רכב אחרים גדולים מובילים סחורות ושאר מוצרים אל עבר הנמל. מעדויות של אנשים שהיו במקום עולה כי נהג של מחלית דלק שנסע בכביש העמוס הזה הופתע כאשר ראה לפניו אופנוע במרכז הכביש. הנהג ניסה לעקוף אותו או פשוט לסטות הצידה. ניסיון העקיפה נכשל והנהג איבד את השליטה על הרכב הענקי. המחלית ירדה מהכביש והתהפכה על צידה, מה שקרה לאחר מכן כאילו לקוח ממחזה סיוט. מחלת דלק נסדק בהתהפכות, והנוזל היקר החל להישפך החוצה. שמועות על התאונה התפשטו חיש מהר בכל האזור. נהגי אופנועים ונהגי מוניות זרמו לאזור, ובידיהם מחלי פלסטיק, בניסיון לאגור דלק. האנשים העניים האלה פשוט לא יכלו לוותר על ההזדמנות הזאת לאסוף קצת דלק בחינם. אבל לפתע הראה התפוצצות, ומחל הדלק הפגוע החל לעלות באש. עשרות אנשים נפגעו קשה מאוד, ובינתיים נראה כי לפחות 60 אדם נהרגו. צאו משם, התרחקו משם. כך צעק שוטר שהגיע למקום אל עבר נהגי המוניות. אבל לרבים מאוד זה היה מאוחר מדי. כאמור, סיבת הפיצוץ עדיין לא ברורה. כמה אנשים שהיו שם טענו כי אדם אחד ניסה לקחת את הסוללה של מחלית הדלק. אחרים טענו כי איש שישן סיגריה התקרב יותר מדי לשלולית הדלק וגרם להתפרצות השריפה. דבר אחד ברור, לא מדובר בתאונה ראשונה מהסוג הזה. העוני הרב בטנזניה מצד אחד ומערכת הכבישים הרעועה מצד שני מהווים מתכון בטוח לתאונות קטלניות שכאלה. על פי נתוני הבנק העולמי, טנזניה היא אחת המדינות העניות ביותר בעולם. רוב מכריע של 55 מיליון התושבים שם חיים בתנאי עוני קשים ונאבקים על קיומם. נתוני הצמיחה של טנזניה בשנים האחרונות דווקא חיוביים מאוד לעומת המדינות השכנות, ועדיין הדרך לשיפור המצב הכלכלי שם ארוכה מאוד. כאן רינה בסיסט.
אנחנו להפיכה בדרום תימן, כוחות בדלנים שמקבלים תמיכה מאיחוד האמירויות הודיעו אתמול שהם השתלטו על ארמון הנשיאות בעיר עדן שבדרום תימן, אחרי ימים של קרבות עם כוחותיו של נשיא תימן הדי שמקבל תמיכה מסעודיה. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אז בוא תעשה לנו סדר, כי אנחנו כן. יודעים שהחות'ים בתימן נהנים מתמיכה
של איראנים. נכון.
כאן אנחנו מדברים על שני כוחות שונים, שאחד זוכה לתמיכת סעודיה והשני לתמיכתה של איחוד האמירויות, לכאורה אותו צד של הסכסוך, נכון?
נכון, וזה באמת הסיפור הגדול, כי מה שאנחנו רואים פה זה שהמאבק עם החוסים, אנחנו מפנים אותו לטובת מאבקים פנימיים בין, בתוך הקואליציה הזאת שקמה לה במרס 2015, בין סעודיה ואיחוד האמירויות, שני הגורמים הבולטים שמובילים אותה, בניסיון לנסות ולהדיח את החוסים מהשלטון שלהם, ניסיון להדוף אותם אחרי שהם השתלטו על הבירה סנה במרס בשנת 2015, וגם השתלטו על עדן, אותה עיר שעכשיו נמצאת במוקד המריבה. אז באמת אנחנו רואים את החריקות האלה שמגיעות לסיאן בהשתלטות של כוחות בדלנים, אותם כוחות של המועצת המעבר הדרומית שנתמכת בידי איחוד האמירויות על אתרים ומיטות ממשל של הכוחות של ממשלת תימן הלגיטימית של אותו נשיא תימן עבד רבו מנסור הדי שנתמך בידי סעודיה. זה קורה בסוף השבוע ויוצר באמת טריז רציני מאוד בין תוקי הטריז, בין סעודיה לבין איחוד האמירויות. בימים האחרונים התגלו קרבות קשים בין הצדדים באותו עיר נמל מאוד חשובה בדרום תימן. אנחנו מדברים על 40 הרוגים ו-260 פצועים, ונראה שהכוחות של באמת שנתמכים בידי איחוד האמירויות ידם על העליונה.
אתה יודע, אנחנו מסתכלים על המפה ומביטים בסעודיה, מדינה עצומה בשטחה, 30 מיליון תושבים, ומציצים ורואים במפה את איחוד האמירויות הקטנה.
נכון.
9 מיליון תושבים. איך הפכה המדינה הקטנטנה הזאת בעצם למעצמה שקובעת גורלות בחצי האי ערב?
אז כן, תראה, קודם כל ריאל פוליטיק, אני חושב. איחוד האמירויות יודעת, מנהלת בראשותו של מוחמד בן זייד, היורש העצר שעבדה עם מדיניות מאוד מגוונת. היא מנסה לשלוח זרועות בכל מיני מקומות בעולם, גם באפריקה, ואפשר לדון בזה רבות. וגם בתימן היא מצליחה ליצור כל מיני כוחות פרוקסיז, למעשה אולי מעתיקה את מה שהיא ראתה מאיראן, איראן הסנועה, שמצליחה באמצעות אותם פרוקסיז באזור, שאנחנו נראה חיזבאללה, על החוסים, באמת לבסס איזושהי השפעה, והיא עושה את זה כנראה גם יותר טוב מהסעודים. צריך להגיד שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על המאבק הזה של הקואליציה הערבית בראשותה של סעודיה נגד החוסים, אנחנו לא רואים תוצאות, אנחנו רואים שעדיין חוסים שולטים ביד רמה בבירה סנה והרחה ראה שם רחוקה מאוד. אני רוצה כבר להשמיע לך ולמאזין מה אומר הדובר של אותם כוחות בדלנים שנתמכים בידי איחוד האמירויות, מה הוא אומר על ההתפתחויות שלהם במה האחרונה. הנה.
אלחמדולה, תמכנת קוואתן אל-ג'נוביה בלהחכם כאמל הסייטרה על העסמה אל-ג'נוביה עדן.
طبعا
כן, אז זהו ניזר הייסם, אחד מהדוברים של הכוחות הבדלניים בדרום תימן, שאומר, סתמנו את הגולה על תקופה חשוכה, הגיע הזמן שתושבי עדן ותושבי הדרום יחזירו את היציבות לבירה. ממשלת תימן הלגיטימית כבר מגדירים את ההשתלטות של הבדלנים כהפיכה, וקוראים לאיחוד האמירויות להפסיק לתמוך בהם, וצריך להגיד, סעודיה מנסה לכבות את האש, קוראת הצדדים להגיע לשיחות בג'דה, ואפילו כבר החלה לפעול צבאית נגד ההשתלטות שלהם, אחרי שאתמול הסעודים הציבו להם אולטימטום לנצור את האש ולסגת מהאתרים. אבל הסיפור הזה, הסיפור הגדול הזה, מראה שבאמת הברית בין סעודיה לבין איחוד האמירויות יש בה חריקות. ונזכיר שאיחוד האמירויות לאחרונה גם אמרה שהיא נפרסת מחדש בתימן, יש הרבה שראו בזה נסיגה, ובכלל יש כל מיני עמדות שונות בין הצדדים בנוגע למה שקורה עם איראן והמשבר גם במפרץ.
אז יש הרבה מאוד פיצולים בעולם המוסלמי, על דבר אחד אין חילוקי דעות, וזה, כן, וזה החגים, למרות שיש בין איראן לסעודיה.
נכון, זה גם במועדים אנחנו ראינו כבר שיש שוני, אבל צריך להגיד שהיום חוגגים המוסלמים וגם הדרוזים ברחבי העולם, גם אצלנו את חג הקורבן, שמגיע אחרי טקסי החאג' שבמכה. אתמול התקיימה העמידה המפורסמת על הר ערפה, 2.5 מיליון מוסלמים הגיעו השנה למכה כדי לקיים את אחת מחמש המצוות של דת האסלאם, והיום כאמור הגיע החג הגדול, ככה הוא נקרא, שכולל גם תפילות בבוקר במסגדים. אנחנו רואים בדרך כלל מנהיגי מדינות ערב מגיעים בזה אחר זה למסגדים. היום ראינו את אסד, נשיא סוריה, גם מסגד בדמשק, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי. מי שנהדר היה מלך ירדן, עבדאללה השני, שבאופן חריג החליט לבלות את חג הקורבן בבריטניה, והוא שלח ברכה מצולמת בסרטון.
בואו נספיק לשמוע אותה במהירות.
כן.
حبيت اعيد على اسرتي وبناتي وابنائي וג'מי אחואני ואחואתי לאומי.
כן, אז זה מלך ירדן ששולח ברכה מלונדון, לא בו, לא, הוא בביקור עבודה, ואולי הוא בא לבקר את אחותו הנסיכה שברכה משלי דובאי, לא ידוע, אבל נסיים בברכת עיד אל-אדחא המובארק לכל המאזינים, וכל סנה ואנתום באלף חיר.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, העורכת רונה גרשון תלמי, המפיקים קובי זרח ואורית שולץ, הטכנאים אלן הדיון ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.